שלום לכם. כן, נתחיל רגע משקפיים. בסדר, זהו, מקליט, עלינו לאוויר. בשידור. כן. היינו בפרק ח' על מקום. טוב, אולי נקרא עד הסוף, ואז נראה עוד קצת מה שיש לראות פה. אני מסכם שמקום, יש לו את המשמעות הפשוטה, המקום המיוחד והכולל, זה הכוונה. מקום המיוחד זה בדיוק הסוף של הגבולות של כל עצם, אז מה שבתוך הגבולות זה בעצם מקום שלו. וכאילו, אריסטו אומר, תיקח את השולחן הזה, תחשוב שאין את השולחן, אבל יש את המקום שהשולחן היה בו. זה בדיוק אותו, בדיוק איפה שהשולחן הסתיים, הגבול שלו עם האוויר שגובל בו, זה הגבול של המקום של השולחן. אז, ויש את המקום הכולל, שזה אומרים, בן אדם נמצא בירושלים, נגיד. שזה לא בדיוק הכבוד של המקום שלו, אז אמרנו שהמקום בעצם זה היחס בין אדם למערכת הכללית שהוא נמצא בה. זאת אומרת, אם יש גוף אחד בעולם ואין שום דבר חוץ מזה, אז אין לו מקום. הוא נמצא, אבל אין שום דבר אחר חוץ ממנו, אז אתה לא יכול להגיד, הוא פה, הוא שם, לפי מה תדע, ביחס למה? אין לך קורדינטות, אין לך נקודת התייחסות, אין לך השוואה, הוא מעל זה, מתחת לזה, מימין לזה, משמאל לזה, אז אתה לא יכול להגיד כלום על המקום שלו, אין לו הגדרה של מקום בכלל. מקום זה רק כשיש משהו מחוץ לדבר, איפה הדבר עומד ביחס למה שחוץ לו, זה המקום שלו. ואמרנו שבשביל זה צריך שיהיה איזו אחדות בסיסית בין האדם למה שמחוץ לו, הם באותו מערכת, הם קוביות של אותו פאזל. יש איזה דבר יסודי שהוא אחד, והם כולם שותפים בו, והוא עומדים על המציאות הזאת, ואז אפשר להגיד, הוא צפונה, הוא דרומה, הוא למעלה, הוא למטה, הוא מזרח, הוא מערב, אחרת אין, עוד פעם, הם לא יכולים לדוד אחד את המקום של השני. אז יש איזו אחדות ויש איברים באחדות, והאיברים הם, היחס ביניהם זה המקום של כל אחד מהם, והיחס הוא בעצם בונה את נגיד יש גוף האדם, אז יש לב, ריאות, ידיים, רגליים, כל החוכמה, כל הפלא, כל הסוד זה במערכת, במבנה, שם מתגלה החוכמה, החוכמה זה הקשר בין דבר להקשרים שלו, זאת אומרת, לראות רק לב, זה בלב עצמו הוא מבנה שלם, הוא גוף שלם, אבל נגיד בלי זה, סתם דבר הומוגני, אין בזה חוכמה, אבל לראות איך הוא מחובר לדם, לצינורות, לריאות, לכליות, למוח, לשרירים, לכל המערכת, אז פתאום רואים סדר, אז רואים את החוכמה, וההתגלות של חוכמת הבורא, התגלות של הפועלם, זה בחוכמה הזאת, וזה דווקא במערכת, ואז כל אחד במערכת הוא במקום מסוים. וזה בעצם קובע את הצורה של המערכת, את הסדר שהמחנה. אריסטו אומר שזה כמו צבא, שהכל זה צבא אחד, והחוכמה, הסדר, הארגון, זה מה שמגלה את המצבי שסידר את הצבא, אז בעצם המערכת היא בזה שכל דבר יש לה מקום ביחס לאחר. בעצם פה מונח הדבר הזה. עכשיו, אם זה ככה במציאות הפיזית, אז אותו דבר במציאות הלא פיזית, שהרמב״ם אומר ששם יש גם כן מערכת עם מבנה, עם סדר, שזה 10 שכלים, שהרמב״ם קורא להם המלאכים, זה הספירות, ושם היחס בין אחד לשני הוא לא מיקום פיזי, אלא כל אחד שהוא סיבת מציאות לשני הוא מעליו. אז זה ככה מאורגן המקום שלי. אז גם שם לכל דבר יש מקום, כי כל אחד הוא עבר במערכת השלמה שמגלה את החוכמה. אז זה בעצם בדיוק אותו מובן של מקום, אז זה מה שהוא אומר, שמקום זה גם הרחיבו הלשון מהמקום הפיזי, שמה הוא שם למעלת האיש וערכו, רצונו לומר לשם אותו בעניין אחד, עד שמר ממלא מקום אבותיו בחוכמה. שמקום זה הכוונה המדרגה, המדרגה זה איפה ביחס למערכת של סיבות תוצאות שבעצם זה סדר ההוויה, זאת אומרת, אמרנו שספירת חסד היא מעל ספירת דין, כי היא הסיבה למציאות של ספירת הדין, זאת אומרת, אני רוצה שיהיה חסד, אז אני צריך דין ככלי לעשות חסד, כי אני לא יכול לעשות חסד בלי שום גבולות, זה לא בונה שום דבר. אז דין זה נתינת גבול בשביל שהחסד יעבוד, יבנה, יהיה קונסטרוקטיבי ולא הרסני. אבל אז מסיבת החסד יש דין, אבל לא אומרים שמסיבת הדין יש חסד. אם הדין הוא הסיבה, אז אני רוצה להרוס, להרוג, לפגוע, להזיק. לקצוץ, לא לתת להתפשט, אז לא ייוולד לי מזה חסד. אז בגלל שהחסד הוא סיבת מציאות של דין, ולא הדין הוא סיבת מציאות של חסד, אז החסד הוא מעל הדין והדין מתחת לחסד. אז גם, אז זה הפירוש מקום בדברים שהם לא פיזיים, וזה בעצם אותו דבר. עכשיו, אז לפי זה המקום של הקדוש ברוך הוא זה שהוא הראשון, במעלה של נתינת מציאות, אז הוא מעל כל הנבראים, כי הוא נותן להם את המציאות והם לא נותנים לו, אז בגלל זה המקום שלו, המקום הכי גבוה, וזה הפירוש שיש לו מקום. יש לו מקום בשרשרת ההוויה, מה מהווה את מה, מהו סיבת מציאות של מה, וזה המקום הראשון. ואמרנו שלא מדובר כאן בצד שהבורא לגמרי נבדל, בצד של האינסוף, שהבורא הוא נקי ונבדל מהמציאות, כי אז הוא לא חוליה בשום שרשרת, גם לא החוליה הראשונה. הרמב"ם מדבר על זה בכמה מקומות, שאנחנו מדברים פה מהצד שהוא דווקא מנהיג ומשגיח את הבריאה, שהוא מחובר לבריאה, והבריאה היא מערכת, והוא החוליה הראשונה במערכת הזאת. תמיד ברמב"ם צריך לדעת, יש שני צדדים, והוא תמיד משחק בין שניהם. יש את הכתר והחוכמה, האינסוף והצמצום. יש הרבה מקומות שהוא אומר, מה התכלית של העולם? אז הוא אומר, כי כך הוא רצה, או יש אפשרות גם להגיד, כי כך גזרה חוכמתו. זאת אומרת, הוא תמיד פה מדבר על הרצון ועל החוכמה. הרצון זה האינסוף הנבדל, והחוכמה זה שהוא בצמצום, בגבולות. אז הוא תמיד צריך לעקוב אחרי זה, על מה הוא מדבר, כי הוא תמיד משחק, פעם הזה, פעם הזה, פעם השני. אז פה מדבר ודאי, הוא אומר את זה במקום אחר במפורש, שקדוש ברוך הוא לא צורת העולם במובן הפשוט, כי הוא לא צורה לשום דבר, כי הוא לא חלק משום מערכת. אבל פה הוא כן חלק ממערכת, כי זה, אנחנו מדברים פה על הצד של הצמצום, שלא מודד, שאנחנו מדברים רק חזרנו קצת הפעם קודמת, לא, עוד לא ממש התחלנו להתקדם. בסדר, עכשיו, אז ברוך כבוד השם ממקומו, זה לא כוונה שמקומו מברך אותו, אלא מברכים אותו על מקומו, מכוח שזה המקום שלו, מכיוון שזה המקום שלו, אז מברכים אותו, והמקום שלו הוא הראשון בשרשת השפעת המציאות. אז זה פירוש של מקום ביחס לבורא. אני רוצה להגיד עוד משהו, ואני לא יודע להגיד עכשיו שנגמור קודם את הפרק. אולי נקרא את הפרק עד הסוף, למרות שזה מתחיל עכשיו נושא חדש. אני ממשיך לקרוא את החצי השני של הפרק, שהוא עניין כללי. ודע כי כל שם שנבאר לך שיתופו בזה המאמר, אין הכוונה ממנו להעיר על מה שנזכרו בפרק הוא לבד. זאת אומרת, אבל אנחנו נפתח שעה או נערכה על ענייני השמו המועילים לפי ענייננו, לא לפי עניין מי שידבר בשפת בעלי לשון מלא לשונות. הוא מדבר באופן כללי על זה שהוא לוקח שמות, זה מילים, המילה כשהוא אומר שם הוא מתכוון למילה. כן, כשהוא אומר מילה אני חושב שהוא מתכוון למשפט, אני לא זוכר ב-100%, הוא לא אומר כמעט את המילה מילה. הוא בדרך כלל אומר שם, והכוונה שם זה מילה. זה תרגומים מערבית הכל, אז בערבית זה ככה. אז כל שם, זה כוונה כל מילה, שנבר לך שיתופו בזה ממש. אני לא יודע, צריך לשאול, למה הוא דווקא נזכר לדבר פה על מקום, כי אנחנו כבר מתחילים מקודם, דיברנו תמונה ותבנית, ראה הביט וחזה, איש ואישה, ילד, מקום. אז כאילו רק במקום הוא דבר על על מה אנחנו עושים פה, אנחנו לוקחים מילה, ומבארים את השיתוף שלה, זאת אומרת, מבארים מובנים שונים לאותה מילה, ועל זה אנחנו מדברים. אז הוא כבר התחיל עם המהלך הזה של לבאר מובנים שונים לאותה מילה, פרק א', שמה זה צלם. אז בסוף המסקנה שם שיש לזה גם משמעות של צלמת חוריכם, של תבנית, של תואר, וגם משמעות של צורה מינית, שזה הצורה הטבעית, הוא אומר, שזה חי מדבר. אז כבר שם הוא מתחיל, מה זה צלם? אז הוא אומר, יש שיתוף, כוונה שני מובנים לאותה מילה, אז צריך לשאול, למה דווקא הוא חיכה עם זה עד פה לדבר על זה, אבל טוב, זה נוסח. אז הוא מדבר באופן כללי, מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מבארים, לוקחים מילה ואומרים, זה המובן הפשוט שלה, ויש לה מובן לא אחר. שמשותף. אז הוא אומר, כשאנחנו עושים את זה, אין הכוונה ממנו להעיר על מה שנזכר בפרק ובלבצת. הוא אומר, כשאני מדבר על מקום, אני לא מתכוון ללמד אותך מה פירוש, מה זה המילה מקום. אתה קורא בתורה, אתה מגיע למילה מקום, היא כתובה בעברית, בוא אני המורה שלך לעברית. אני אגיד לך, כשכתוב מקום, יש איזה מובן פשוט, ויש איזה מובן מושאל, משותף, עוד מובן מורחב, אחר, ואני אגדיר לך, זה המובן הזה וזה המובן הזה, אז אני לא בא ללמד אותך על המילה העברית מקום, זה לא לקסיקון לשפה, לא זה מה שאני עושה פה. אין הכוונה ממנו להעיר על מה שהזכר בפרק הוא לבסד, בפרק ההוא על מקום, אנחנו מדברים על מקום. אז הוא אמר, לא, אני לא מתכוון לדבר על מקום, לא רק על זה. לא רק זה הנושא שלי בפרק הזה. בוא ניקח את הדוגמה של מקום, כן, זה הוא מדבר. זה הפרק שלנו. אבל אנחנו נפתח שער, ונערכה לענייני השם ההוא, המועילים לפי ענייננו. לא לפי עניין מי שידבר בשפת בעלי לשון מלשון. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על הלשון. אני מדבר על ענייננו, מה שאותי מעניין, על זה אני מדבר פה, לא על הלשון. הרבה אני ראיתי שכתבו שהרמב"ם פה מדבר על הלשון בפרקים האלה, הוא מלמד את הלשון העברית, את הלשון של התורה, איך קוראים תורה, ופה אומר מפורש לא. אני לא מתעסק בשפה כלשון, כשפה. אלא אני, יש לי עניין משלי, נערכה לענייני השם ההוא, או מועילים לפי ענייננו, יש ענייננו, שזה העניין שאני רוצה לדבר עליו, אני בו עסוק, ואני משתמש בדיון על הלשון בשביל לפתוח שער. אני פותח פה שער, ענייננו זה ללמוד את הסוד של התורה. הוא אומר את זה בפתיחה, התורה על פי המתתה, שזה התוך, זה הנמשל, זה התוכי, הוא אומר שיש לה תוך. זה תוך זה מה שאנחנו אומרים פנימיות. המעשה מרכבה, הוא אומר בפתיחה שמגדיר, זה העניין של הספר. אז הוא אומר, אני פותח שער, מה זה פותח שער? אני לא מלמד אותך את העניין עצמו שאני רוצה ללמד, אני פותח לך שער, אתה תוכל להיכנס. ואני עושה את זה בדברים שמועילים לפי ענייננו, למה שאני עוסק בו בספר הזה, שזה הסוד של התורה. לא לפי עניין מי שידבר בשפת בעלי לשון מדי לשון עושה, אני לא בא למד אותך איך לקרוא את התורה, כי אנחנו מאחורי זה, זה גם צריך ללמוד איך קוראים את התורה, והוא גם מלמד, אבל לא זה הנושא. הנושא זה מי שכבר יודע לקרוא את התורה, והוא עכשיו פותח לו שער למשהו מעבר לזה. תכף נראה עוד קצת. ואתה תתבונן בספרי הנבואה וזולתם מחיבורי בעלי החוכמה, ותבין השמות המשתמשים בהם כולם. הוא אומר, אני אפרש רק מעט שמות, כמה יש פה בכל הספר, לא יודע. אני לא חושב שיותר מ-20, אבל יש המון מילים בתורה שכל מילה בתורה יש לה תוך, ויש לה עוד משמעות, ויש לה משמעות מעבר לפשט. ולא רק התורה, אומר, ספרי הנבואה זה התורה הנביאים כתובים, וזולתה מחיבורי בעלי החוכמה, הוא מן הסתם מדבר על חז"ל, שגם שם יש הרבה מאוד דברים שכתובים בפשט ויש להם תוך. אז הוא אומר, אתה תבין את כל השמות שמדברים, זאת אומרת, כל המילים בתורה, ממש כל המילים, ובחז"ל, אתה תלמד, ממה שיממד אותך כאן, אתה תבין שמות המשתתפים בהם כולם, אתה תבין את כל המילים של כל התורה ואת כל המילים שבחז"ל העמוקות, שמשלים, אתה תבין את כל המילים שהם בעלי שני משמעויות, והם בעצם משמעות אחת עם משל למשמעות השנייה. אז הוא אומר, אני פותח לך פה שער, אני לא מלמד אותך לשון, אם תיכנס בשער, אתה תדע להבין את כל המילים, לא רק את ה-20 מילים שאני פה לומד איתך, ותבין כל שמשתתף לפי עניין מענייניו הנאות בו, כפי המאמר ההוא, וזה הדבר ממנו, הוא מפתח, זה המאמר וזולתו. זאת אומרת, הנקודה הזאת שאני פה מדבר לך, זה מפתח לכל המורה נבוכים. וזולתו, הזולתו הזה, הוא כותב את זה בעוד כמה מקומות, שכאילו הוא אומר, המאמר הזה שאני כותב והדומה לו, כאן הוא אומר וזולתו, איזה זולתו? זאת אומרת, זו שאלה, אני כתבתי את זה, מה אפשר עכשיו שהוא מתכוון, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אז הוא אומר, נעזוב את הזולתו, אבל זה הדבר ממנו, הוא מפתח, זה המאמר. זאת אומרת, אני נותן לך מפתח להבין את המורה נבוכים, במה שאני כותב לך כאן. שזה הנושא, זה העניין שאני עובד פה על שמות משתתפים, שזה פתיחת שער, ובעצם אתה תלמד להבין את כל השמות, את כל המילים בתורה, ואני לא עוסק פה בלשון, אלא אני עוסק בעניין שלנו. עכשיו, זה דברים מרעישים מה שהוא אומר פה. והוא אומר שזה המפתח לכל הספר. זאת אומרת, אם אתה לא מבין את הנקודה הזאת, הספר ישן לך סתום. והמשל עליו, מה שבארנו הוא, הנה מעניין מקום. לא, מה שבארנו הנה, המשל עליו, המשל למה שאני, האמירה הכללית שלי, היא מה שבארנו הנה, מה שדיברנו כאן, מעניין מקום. ואומרו, ברוך כבוד השם ממקומו, שאתה תדע, כי זה עניין בעצמו, הוא עניין מקום, ואומרו, הנה, מקום איתי, מדרגת עיון והשקפת שכל, לא השקפת עין, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה מקום איתי, הכוונה, שהמציאות הרוחנית מסודרת במדרגות רוחניות זו למעלה מזו, כמו ספירת הדין וספירת החסד, אז 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 יש מקום גבוה במעלות האלה, שעל זה כתוב, הנה מקום איתי, זה מקום שהוא קרוב אליי, שמי שנמצא בו משיג אותי, זה מקום שהשגה דעת אלוהים, שאם תשיג את דעת אלוהים ברמה הרוחנית, ברמה של מופשטות הזאת, תהיה איתי. זה מדרגת עיון והשקפת שכל, לא השקפת עין. עכשיו, מצורף, אלא מקום הרמוז אליו מנהר, השם בו היה התבודדות להשגת השלמות. אומר, המשמעות הזאת מצורפת אל המקום הגיאוגרפי, הפיזי. זה לא עומד לבד. שכתוב, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, אז הוא אומר, יש למקום משמעות, כמו שדיברנו פה, של מעלה שלמות רוחנית. אבל זה מצורף אל המקום הרמוז עליו מנהר, זאת אומרת, רמוז, כשאומרים רמוז, הכוונה שמצביעים באצבע ואומרים זה. אם אני מצביע באצבע ואומר זה על השולחן, זה הכוונה שהשולחן רמוז, אני רומז על השולחן, זה לא השימוש מילולי שאנחנו משתמשים במילה רמז, זה עוד פעם, זה מונח אריסטוטלי שהוא מתורגם מערבית, אז יצא להם שזה רמוז, אבל רמוז הכוונה להגיד זה. זה אני אומר על דבר פיזי, שעומד, אני רואה אותו, הדבר פיזי שאני רואה אותו, אני מצביע עליו, אני אומר זה, זאת אומרת אני רומז עליו, כי אין לי, זה לא השגת שכל, אני רואה את השולחן, החומרי, השכל לא תופס את החומר בכלל, הוא תופס מושכלות, אידאות, צורות, תופס את ההגדרה של שולחן, השולחן הפיזי, במציאות הפרטית, של החפץ הפיזי, האחד הזה, השכל לא תופס אותו, החוש תופס אותו, כוח הדמיון והחוש, וכוח הדמיון והחוש, אין לו מילים, אין לו השכלה, אין לו הבנה, הוא לא יכול להגיד, הוא רק אומר זה, כמו יש תינוקות, עוד לפני שלמדו לדבר, הם זוכלים, וכל דבר הם אומרים, זה, 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 יש משהו זז, זה, זה נקרא רמוז, זה בא מכוח הדמיון, שזה התפיסה במציאות הפיזית. אז הוא אומר, המקום הרמוז אליו מנהר, זאת אומרת, יש איזה מקום פיזי, גיאוגרפי, בהר, שאולי איזה מורה דרך יכול למצוא ולהגיד, פה משה ישב כשהוא עלה בהר סיני. אז זה, המשמעות של מקום המופשטת, היא מצורפת למקום, למשמעות הזאת, הפיזית, זה לא לבד, זה לא מנותק, לוקחים את שניהם ביחד. זה מה שאמרנו בהתחלת הפתיחה, הוא כותב, המאמר הזה עניינה הראשון לבאר ענייני שמות, באו בספר הנבואה, מהשמות הם שמות משתתפים. וזה התחלה של הפתיחה, השורה הראשונה של הפתיחה. וכחום הפתאים כפי קצת העניינים, אשר יאמר עליהם השם הוא משתתף, זאת אומרת, הפתאים לוקחים חלק מהמובנים של המילה, זאת אומרת, כשהפתאים לומדים מקום, אז אומרים, או שהם לוקחים את המקום הפיזי, או שהם לוקחים את המקום הרוחנית, השלמות הרוחנית, אבל לוקחים רק את זה, ולא את המקום הפיזי, הם לוקחים מקצת, מקצת זה הכוונה חלק, לא משנה איזה חלק, רק שאתה לא לוקח את הכל, אתה פטי, גם אם אתה, ברגע שבגלל שקחת חלק, גם אם זה החלק הגבוה, גם אם לקחת את החלק של המופשט, של שלמות הרוחנית, אז גם אתה פטי. הלא פטי צריך לקחת את כל, את הכל המובנים, ולא לשכוח גם את המקום הפיזי. שזה גם מובן של מקום, ואנחנו לא עוזבים את זה, אנחנו לוקחים את הכל, מצרפים. זה צריך להיות מצורף. הצירוף הזה, אפשר להבין כל העניין זה להסתכל על החומר, על הטבע, על הפשוט, ולראות את האלוהות בזה, לראות את הרוחניות, את המעלה הרוחנית, בתוך זה כאחד ממש, כמו נפש וגוף, שהיום כאילו, ממש צריך להיות הוליסטי, גוף נפש, כאילו, אז זה הסתכלות על העולם, זאת אומרת, בלי גוף אין לך שום מגע עם הרוחני, ובלי הרוחני הגוף הוא כלום, הוא סתם חומר מת, אז כל העניין זה לחבר אותם, זה כל העניין, זאת אומרת, גם הנביא מחבר את כל הכוחות שלו, עובד איתם מחוברים ביחד, את הכוח של ילד, של דמיון, של חוש ושל שכל, וההסתכלות על המציאות היא גם כן, יש מציאות פיזית והיא קיימת, ואני לא מבטל אותה, ואני רואה אותה, ואני רואה את האלוהות בה, לא שיש אלוהות ויש מציאות פיזית, ואם אני אסתכל ככה, אז גם אם אני אסתכל על אלוהות, אני מפספס, זה לא הדבר. וכל הנושא הזה של שמות משתתפים, זה ללמוד להסתכל ככה על המציאות עצמה גם. הוא אומר שהעניין הזה עם מקום שצריך לצרף את המובן של מקום פיזי פשוט עם המדרגה הרוחנית, שזה המובן הפנימי של מקום, שלצרף אותם, אז הוא אומר, זה משל על מה שדיברתי קודם, שאני מדבר על שמות משתתפים, לא מבחינת השפה, אלא בשביל העניין שהם מועיל לפי ענייננו, ושזה מפתח להבין בכלל את כל המילים. זאת אומרת, כל מילה צריך לחפש את המובן הפיזי ואת המובן המופשט, ולחבר אותם. ברגע שאתה יודע לחבר אותם, לאחד, אז אתה יודע לקרוא כל מילה, ואתה כבר לא צריך את הרמב"ם בשביל זה, כי השליטה שלך בשפה הרמב"ם מניח שאתה, הוא לא בא ללמד אנשים שלא יודעים את השפה. הוא אומר, אני לא באתי לבונן את האבנים, מישהו אבן, אז אי אפשר ללמד אותו. הוא מדבר על אנשים שהם מבינים. אבל את זה הם לא מבינים, את זה הוא מלמד שהמפתח זה על ידי זה שהוא אומר, המשל פה, שאני לקחתי מילה, הראיתי לך את המקום, את הפירוש, את שני הפירושים, ולצרף אותם. יש, אולי, אני רציתי להיה פה משהו שהוא מתחבר למה שהרמב"ם פה אומר, אולי מוסיף קצת בהבנה, זאת אומרת, דיברנו פעם קודמת על השאלה, שהרמב"ם פה כאילו בחר מילים באופן רנדומלי, לפי, לא ברור, אז למה פה פתאום בפרק ח' הוא החליט שהמילה שעוסק בזה מקום, למה הוא לא מדבר על מקום בפרק י' ב', למה, אני יודע מה, בפרק י' א' יש לו ישיבה, למה פה בפרק ח' הוא לא מסביר על ישיבה, ובפרק י' ב' על מקום, למה, מה, בפרק י' אדם, למה פה לא אדם, הוא דיבר על ילד, אז אדם זה קשור, אדם הוליד את שט, אז הוא דיבר כבר על אדם, אז פתאום חכה את פרק י' ד' להגיד אדם, למה לא פה? אז מה הוא בחר דווקא את המילים האלה? הוא אומר בעצמו שכל מילה בתורה, וגם לא בתורה, בספרי החכמים כולם, צריך ללמוד אותה ככה, לקרוא אותה ככה, אז למה דווקא המילים האלה ולא אחרות? אז אמרתי שיש גם קבלה על זה, כמסורת, כאילו, שיש כאן קריאה כפולה, זאת אומרת שהראשי פרקים שהוא אמר שהוא פיזר אותם בספר, אז זה בעצם, הוא מסרטט איזה משהו פנימי על ידי בחירת המילים בסדר הזה. שזה, אם לוקחים את, את הפרקים ורואים את המילים ורואים את הסדר שלהם, אז מצטר מזה עניין שזה לא עניין שכתב בתוך הפרק, אבל זה מצטר מהסידור של הדברים, ושם בעצם נמצאים הראשי פרקים הסודיים, שהוא אמר שהוא פיזר בספר ראשי פרקים למבין, והוא אומר שהראשי פרקים הם לא לפי הסדר, אז הם לא לפי הסדר כשלומדים את זה על הפשט, אז פתאום שואלים מה זה הסלט הזה פה, כל מיני מילים שמפוזרות, כאילו סתם פיזר אותן, אבל בקריאה עמוקה יותר, אז כן יש פה את הסדר, כי בלי הסדר אז הוא לא אמר כלום, אז אין ראשי פרקים, אין כלום, אתה לא יודע בכלל איך זה מתחבר, אז אין לך מערכת, אין לך חוכמה. אז אמרתי שדיבר על זה פעם קודמת, שבעצם אנחנו מגיעים פה לתורת האריזה. החוקרים אומרים שאריזה חידש דברים, אבל הם נמצאים פה, המוסד של שבירת הכלים, והתיקון של שבירת הכלים. אז אמרנו ש... פרק א' זה הבריאה במובן היסודי שלה, שזה בריאת האדם, והאדם זה פרק א' ב', זה נקרא פרק שיעור קומה, הוא אומר, האדם זה עולם קטן, שזה בפרק מ' בסוף, הוא אומר, כאילו, כתוב במעשה מרכבה, ועל הכיסא כמראה דמות אדם, אז האדם שם, זה אדם קדמון שהאריזל מדבר, זה רש"י אומר שבעצם צלם אלוהים זה דפוס, יש קללת אלוהים תלוי שאסור להשאיר את האדם תלוי על עץ, כי זה כמו שני תאומים, שאחד מלך ואחד פושע, ורואים שהפושע תלוי, אז אומרים המלך תלוי. עכשיו מדברים על גוף מת בכלל, אז לא מדברים שם על צלם אלוהים במובן של הכוח השכלי, כי אם מדברים שהגנב הזה כבר הוא מת על הצלב, צריך לקבור אותו. זאת אומרת שהגוף המת שלו, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, לא הכוח השכלי שלו. אז כשכתוב פה בריאת האדם, בעצם זה הבריאה כולה. זה כל העולם, כי העולם כולו זה צורת אדם. אז יש את הפרק הזה של בריאת הצלם, ופרק ב' זה השבירה, זה שבירת הכלים, אמרנו שהשבירה זה לא תקלה, זה לא פנצ'ר, אלא זה לא שאלוהים לא הכין כלים מספיק חזקים או גדולים, אז פתאום לא היה לו מקום ונשבר לו, אלא זה מעיד על האינסופיות, כל סופי הוא נשבר מהאינסופיות, אז השבירה, היא גילוי של אינסופי, ואז התיקון הוא צריך לשמור בתוכו את השבירה. אם השבירה היא מסקנה הכרחית מהעובדה שמה שמתגלה בסופי הוא האינסוף, כאילו, דבר סופי לא יכול להחזיק אינסוף, הוא מתפייק, זאת אומרת, אריסטו שואל, אם יהיה לנו משולש שאורך צלע שלו יהיה אינסוף, אז הוא אומר, אני הולך עם הצלע, אני רוצה לחפש את הקודקוד, איפה אני נפגשתי עם הצלע השנייה? אני אף פעם לא אמצא את הקודקוד, כי אורך הצלע לא אין סוף, אז היא לא תגיע, אין לה סוף, הקודקוד הוא בסוף, ואין לה סוף, אז היא לא תגיע לקודקוד, אז למשל שזה לא יהיה קודקוד. אז אם אין לו קודקודים בכלל, אז גם אין לו צלעות, אין לו קיום. ואם אנחנו מדברים על מציאות, אז נגיד, המשולש הזה היה... סופי, ברגע שהכנסת אותו לאורך אינסופי, הוא נשבר. הוא מפסיק להיות משולש, הוא לא תוחם שטח. הגדרה של משולש זה תוחם שטח, זה מצולה. זאת אומרת, הוא לוקח חתיכה מהשטח האינסופי, וסוגר אותה, צלע, צלע וצלע, נהיה משולש. עכשיו, אם עשית שהאורך שלו אינסופי, אז הוא לא נפגש עם הקודקוד, הצלע הזאת לא נפגשת עם הצלע השנייה. אז גם אין צלע, כי גם זה סוף. אבל, זאת אומרת, אז הוא לא תוחם שטח, אז הוא הפסיק להיות קיים כמצולה, שהוא צורה גיאומטרית שתוחמת שטח. הוא נשבר, זה שבירת הכלים. אז, ואם אנחנו רוצים שגילוי של ה... הרי זאת אומרת, איך אני מגלה את הנושא של אינסוף? על ידי זה שאם המשולש נהיה אינסופי, הוא מפסיק להיות קיים. זאת אומרת, השבירה מגלה לי מה זה אינסוף. בלי השבירה של המשולש, אני אף פעם לא אתפוס את המושג האמיתי של אינסוף. אינסוף הוא, הוא מתגלה כאינסוף רק כשהוא שובר את המציאות. אז זה השבירה פה של פרק ב'. ועכשיו, אז אם השבירה מגלה על האינסוף, אז ברגע שאני אתקן את השבירה, אז, לא, אז האינסוף עוד פעם לא יתגלה, עוד פעם יהיה מוסתר, עוד פעם לא יראו שהוא אינסופי. אז אני לא יכול לתקן את השבירה, אני צריך לתקן אותה ולהשאיר אותה שבורה, זה הקונץ. שזה יישאר שבור ועדיין אני יכול איכשהו לחיות עם זה, כי השבירה פה הביאה מוות, אדם וחווה, החטא, הביא מוות לעולם. אז איך חיים עם המוות הזה בלי שיפסיק להיות מוות ועדיין הוא חיים? זה בעצם הנושא של התיקון, ועל זה אומר שהעבודה עם השכל. בפרק ג' אני לא רוצה לקשר את זה, ירדנו שם לנושא של תבנית, שזה בעצם צורה של תפיסה, כלי, סופיות שמחזיקה את האינסופי בלי לסגור את האינסופיות שלו. לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק נותן דוגמה, אני לא רוצה דווקא להיכנס למה שאני מלא, כי אמרתי שעכשיו לא נלמד את הרובד הזה. אז יש את השכל, ואז הוא מסביר שהשכל בעצם בפרק A, הנושא של הקדמות, השכל עובד מתוך ידיעה שהוא לא יודע. זה פירוש הקדמות, שאמרו למשה רבנו בסנה, קדוש ברוך אמר לו, בוא תכיר אותי, בוא, אני אעזור לך, תשיג דעת אלוהים, אני מזמין אותך להשיג דעת אלוהים ואני אעזור לך. אז כי הסנה זה לא היה סתם קומזיץ, שלקחו איזה שיח ושרפו אותו עם גפורים. זה היה, זה משל לאור שמתגלה, והאור הזה הוא אור של השגת דעת אלוהים, וכמו שאמר, אני לא יכול להשיג דעת אלוהים, כי השכל שלי סופי. זה מה שכתוב שהוא אומר, הרי נינה את כבודך, זאת אומרת, לא הרי אדם וחי, אתה סופי. אז משה סירב, הקדוש ברוך הוא אמר, בוא אני אזמין אותך, אני אלמד אותך. תסמוך עליי, תן לי יד, אני אקח אותך, אני המורה שלך להכיר את דעת אלוהים. נו, הקדוש ברוך הוא מורה, אז מה, אני לא יכול לסמוך עליו? לא מספיק טוב? כאילו, מי עוד אני רוצה שלמד? אם הוא אומר שזה בסדר, שאני יכול, אז מה, אני מתווכח איתו? אז מה שאתווכח איתו? הוא אומר, לא, אני לא יכול, כי אני סופי, אז עובדה, אתה בראת אותי סופי, מה אתה מכחיש את זה? סופי לא יכול להשיג את האינסופי. לא יכול להכיל אותו, אז יש כאן שבירה, אז אני לא יכול, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין מה אתה אומר לי. הוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, אז הרמב"ם אומר, הוא בוש, הוא נעמד, הוא נעצר, ואז על הראשון ראשון. ראשון ראשון זה הקדמות, הכוונה, אני לא יודע, ואני עובר ממצב שלא יודע אז מה עוד אני לא יודע, ומה עוד אני לא יודע, ואני כל הזמן בלא יודע, אני אף פעם לא יודע, לא כן יודע. אז זו צורה של עבודה שאני שומר את השבירה. הרמב״ם אומר שיש את הסתירה הזאת של איך האלוה הנבדל, המוחלט, שהוא אחדות פשוטה, מתחבר עם העובדה שהוא מנהיג ומשגיח את המציאות המורבלת, אז הוא לא נבדל לגמרי. כן, תמיד אומרים, זה מצידו הוא אינסוף, אבל מצד הנבראים הוא כן סופי, וזה לא מועיל. כי גם מצידו, הוא רצה לברוא כלב וחתול, הוא חשב על זה, הוא ידע את זה. אז היה לו מורכבות במחשבה, ברצון. אז זה מוגבלות, זה לא אינסוף. אחד פשוט במורכבות כלל. אז, וגם, כאילו, הוא ברא את הנבראים, אז, והנבראים בקטנים, בכלים שלהם, אז הוא ברא את זה, אז זה כבר בו, זה לא מחוץ לו. אז יש בו את הצד הזה של לברוא משהו מוגבל, אז הוא לא רק אינסוף פשוט, אחד פשוט. זה לא פשוט כבר, יש פה מורכבות. אז הרמב״ם אומר, הסתירה הזאת יש מופת עומד לצד הזה, מופת עומד לצד הזה, וכוח האדם מקצר להשיג את זה, השתבח מי שניצחנו שלמותו. זאת אומרת, מתחילים את העבודה שלנו מול סתירה, שאנחנו יודעים שאין לנו דרך לפתור אותה. אז עוד פעם, אנחנו מנוצחים, אנחנו מתחילים כמנוצחים. השתבח מי שניצחנו שלמותו, אז אנחנו פה זוכלים, מנוצחים, מסתכלים על הרצפה וליבנו למעלה, ואנחנו לא, אנחנו עובדים רק על הקדמות, אנחנו לא עובדים על הדבר עצמו. אז זה מצב של לשמור על על השבירה מול האינסוף, אני עדיין שבור ואני גם עובד, אני גם לומד, אני גם מסכים דעת אלוהים, וזה זה מצב שסותר את עצמו, וזה בעצם הדרך לעבוד אחרי השבירה ולשמור את השבירה וגם לעבוד, וגם לתקן. זאת אומרת, זה חיבור כן, אבל זה חיבור שמשמר בתוכו את האלמנט של אי אפשר לי, שזה שבור, שזה לא, לא מתחבר, פשוט. אז זה פחות או יותר מהלך, ואז אז אחר כך איך עובדים עם השכל, אז עוד פעם הנושא של שבירה, מתחילים מהחומר, זה איש ואישה, יריעה לאחותה, זה החומריות, היעדר, דיברנו על זה, אז ילד אמר מה שזה, מהחומר של איש ואישה נובע מוות, ומוות זה לידה, זה בעצם שני מושגים שאותו דבר, וזה עוד פעם העניין הזה של גם מוות וגם לידה, גם ניתוק וגם חיבור, גם שבירה וגם תיקון, וכשם אחד. אז, ואז הוא מגיע למקום. עכשיו, אז הוא אומר שהמקום זה, זה, זה התפיסה שאדם עונים, שכל המציאות היא מערכת אחדותית, שמצד אחד האחדות הבסיסית, שמאפשרת להגן, להגיד שזה מערכת ולא דברים שאין להם שום קשר והם לא מגדירים מקום אחד לשני, אז בשביל זה יש אחדות בסיסית, והדברים כמו איברים מאחדות הבסיסית הזאת, ובאמת הסוד של גוף ואיברים זה סוד, זה עוד פעם סוד מעשה מרכבה, כי אם הגוף זה חיים, הגמרא אומרת שמה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, ככה נשמה ממלאת את כל הגוף, נשמה אחת בכל הגוף, אז איך יש כוח הנפש הרואה או הנפש של הלב שפועמת, איך זה מתחלק לדברים שונים אם זה הכל חיים אחד? זה עוד פעם אותו שאלה, אותה סתירה, אבל זה דרך, זה מקרב את הסתירה לאפשרות שלנו לעבוד, כשאנחנו רואים את זה, תופסים את זה כמקום, נכון זה גוף, יש איברים, נכון שזה מכיר את הסתירה, אבל מהסדר של האיברים אנחנו מגיעים לחיים הכלים של הגוף, כמו שאומר שבאחות יסודי התורה, שמתבוננות במעשיו ובואה ונפלאים הגדולים, רואים את חוכמתו שאין לערך ולא קץ, אז מעשיו זה הסופי וחוכמתו זה אור של האינסוף, כי אין לה ערך ולא קץ. אז זה בערך, כאילו, אני מנסה להראות באופן מאוד חיצוני, מאוד חלי, מאוד גס, מאוד סכמטי, שיש משמעות לסדר של הדברים. הוא אומר משהו לא רק בתוכן שבתוך כל פרק, אלא בחיבור בין הפרקים. זה עוד פעם מנסה של מקום, ואולי בגלל זה, המקום של הפרק ביחס לפרקים האחרים, הוא מספר גם משהו. ואולי זה גם הנושא של מקום פה, שמקום זה איפה אתה נמצא ביחס לדברים האחרים. אמרנו שאריסטו אומר שלהבין דבר זה דעת הסיבות שלו. הסיבות זה בעצם ההתייחסויות שלו למקום, למערכת שסביבו, מאיפה הוא בא, למה הוא בא, מי עשה אותו, שמה עשו אותו, איך הוא מתחבר לחומר, שזה דבר כללי, לצורה שזה דבר כללי. כאילו, רואים את ההקשרים שלו, ואז אז זה עניין של מקום. אז עכשיו, אז זה ראשי, אז נגיד, אני רק אומר, אני אמרתי, אנחנו לא נלמד פה את התוכן של הדברים האלה, כי זה מאוד עמוק וזה מאוד פנימי, וזה הסוד של הדברים, ואולי אם כבר צריך לגמור את כל הספר ובלימוד שני להתחיל לחפש שמה, אי אפשר פעם ראשונה זה בטוח. וזה לא, אנחנו לא בשנים לזה, אבל אני רק רציתי להגיד, כאילו, יש כאן, הנושא הזה שראשי פרקים לחכם המבין מדעתו, זאת אומרת, נניח שהפרקים האלה, המילים האלה, זה סימנים, ציוני דרך, רמזים, כאילו, הוא זורק לי פה משהו, פה משהו, פה משהו, עכשיו הוא אומר, תחבר את כל הנקודות, שיצטרך איזה ציור מהחיבור של הנקודות אחת לשנייה. אז זה בעצם הוא זרק לי ראשי פרקים, שעכשיו אני חכם ומבין מדעתו, וצריך מזה להבין, הוא מדבר פה על תורת האריזל, על השבירה, על תיקון, שבירת הכלים, על התיקון של השבירת הכלים, בדברים האלה. אז איך מזה אני מגיע לתורת האריזה? בסדר, נניח מה שאמרנו. ראיתי שיש כאן איזשהו קשר לנושא. עכשיו, איך מזה להבין את הנושא? ממה שדיברנו, אני עוד לא מבין. אחרי שכבר קראתי משהו באריזה, זה מזכיר, זה אותם נושאים, זה אותם עניינים, אבל זה לא באמת מכניס אותי. זה לא באמת נותן לי להבין, זה לא באמת... אני לא באמת נכנס לשם, אני לא עכשיו יבין את האריזה מכוח זה. אז הוא אומר, לא, זה לחכם ומבין מדעתו. נתתי לך התחלה, תבין לבד. מה זה תבין לבד? איך אני אבין לבד? עודד דיבר, אתה פה עודד, אני רואה את התמונה שלך, אני לא יודע אם אתה נמצא. כמה פעמים שאני אמרתי, כאילו, חשוב מה אני חושב, לדקלם מה שכתוב בספר זה לא מעניין, אלא מה הדעה שלי על זה. אז אמרת, אם זה ככה, ואני גם אומר מה אני מקבל, מה אני לא מקבל, מה אני מבין, מה אני לא מבין, מה שאני לא מבין, אני לא מבין, אני לא, זה לא משנה אם זה כתוב בספר. אומרים שהבן של הרב חיים סולובייצ'יק, ידע בעל פה את כל הסימנים של הספר של אבא שלו, זה לא ספר כזה אבי, אבל כאילו הוא למד שם את הכל והבין את הכל, חוץ מסימן אחד, שהוא אומר את זה אני לא יודע מה כתוב פה, קראתי פעם, אבל לא, אני לא יודע את זה, לא יודע את זה בעל פה, לא יכול להגיד, אז הוא אומר למה, לא, כי אני לא חושב ככה, לא יודע, אני לא יודע מי צודק, אני לא חושב שזה נכון, אני רואה את זה אחרת, אז למה שאני אגיד את זה? אם אני לא מבין את זה, למה שאני אגיד את זה? מה זה משנה שהוא אבא שלי והוא הגדול תורה, ואולי הוא צודק ואני לא הבנתי, זה לא משנה, אני כבן אדם, אני פה נמצא, אני חושב, מה שאני לא מבין, אני לא מבין, זה לא עוזר לי כמה גדול יהיה מי שאמר את זה. אז לא, השאלה, אני שואל כאילו, יש כאן נושא של כמה אני עובד לבד עם ההבנה האישית שלי, ואז אני בעצם שומר על החיבור שלי כאדם. ברגע שאני מדקלם דברים שאני לא מבין, כי הרמב״ם אמר, כי משה רבינו אמר, כי זה פסוק מפורש בתורה, לא משנה מה. כן, אז נכון, בדיוק, החוכמה צריכה להיות אחותי. אם אני רק מדקלם, זה לא אחותי, זה לא... אני לא מתחבר לזה, אני רק מדקלם את זה. חמור נושא ספרים. אז החובות הלבבות אומר שאברהם אבינו עבד לבד עם השכל שלו, לא היה לו מורה ולא היה לו ספר, וזה העבודה המובחרת. זה גם לשם שם, כי הוא עושה את האמת בגלל שהאמת. אף אחד לא ציווה עליו, אף אחד לא הבטח לו פרס או עונש, אבל בכל זאת הוא עושה כזה, כי הוא מבקש את האמת. הוא עושה האמת בגלל שהיא אמת, זה עבודה לשמה. ברגע שאני מדקלם, אז למה שאני מדקלם משהו שאני לא מבין? כי הבטיחו לי פרס או אימו עליי בעונש, אחרת למה שאני אעשה את זה? אז אוטומטית זה שלא לשמה, ושלא לשמה לא שום ערך בעצם מצד עצמו, רק אם הוא מביא לשמה, אז הוא שווה משהו, אם לא, אז הוא כלום. אז... אבל... כאילו... תכף, אני עוד לא ברור לאן אני רוצה להגיע עם זה, אבל תכף תנה לי קצת עם סבלנות, אני אגיע למשהו. אבל זה לא מדויק, זאת אומרת, נגיד, איך אני אבין את האריזה? תחשוב ותהיה קדוש ותהיה רוחני ותהיה מזוכח ותעמול בכל הכוח שלך ותגיע לדברים. אבל האריזה שאלו אותו איך הוא הגיע למה שהוא הגיע, אז הוא אמר, כי אני למדתי פשט בספר הזוהר יותר בעמל ובעיון ובעבודה קשה מחבריי, אז זכיתי להבין יותר. זאת, הוא שאב מספר הזוהר. ואברהם אבינו, כתוב שלא היה לו ספר מורה, אבל כתוב שספר יצירה, כן, הוא כתב את ספר יצירה, זה כתוב מפורש, ויש גם כתוב שהמסורת הוא שהוא קיבל את זה מאדם הראשון, שזה בעצם ספר יצירה, זה ספר שאדם הראשון כתב, וזה נמסר, וכאילו נמסר בעל פה, ואברהם אבינו העלה את זה, ניסח את זה כספר שאנחנו מכירים. אז אני לא מדבר עכשיו על המחקר, ואני לא יודע אם זה בדיוק אותו ספר שאנחנו קוראים הספר יצירה, ואם זה בדיוק המילים האלה, ואני לא קובע את זה כעובדה, אני לא יודע. אבל אני רק מתכוון שיהיה לו איזשהו ספר. כי באמת, אין דבר כזה לעבוד בלי ספר. כי כתוב שהתורה נעברה 2,000 שנה לפני העולם. ובראשית רבה כתוב שזה, כשבונים בניין, אז הבנה יש לו פנקסים עם התוכנית של הבניין, ולפי הוא מסתכל פנקסים וכך הוא בונה. והפנקסים זה התורה. זאת אומרת שהתורה נעברה לפני העולם, והעולם נעברה מכוח התורה, ויש לנו את הספר עם העולם שאי אפשר להפריד. העולם אף פעם, התורה הייתה עוד לפני העולם, והעולם נברא ממנה, אז לפיה, זה אומר שאין דבר כזה לתת לבני אדם את העולם, ולהגיד תסתכלו על העולם, תכירו את הקדוש ברוך הוא, ותגיעו לדעת אלוהים. אין עולם לבד. אין איזה מציאות, אין איזה קיום, זה לא ניתן, זה לא, כאילו כשנתנו לנו את העולם, נגיד, יש מתן תורה, אז יש גם מתן עולם. כי הרמב״ם אומר, איך מגיעים לאהבת עבירתו, מסתכלים במעשיו וברואיו, לא מסתכלים בראשי תוספות. זאת, הליטאים אומרים, אין דבר כזה להסתכל על מעשיו וברואיו הנפלאים, יש ללמוד ראשי תוספות, כאילו, מסתכלים רק על התורה, לא על העולם. הם ביטלו את הנושא הזה של מעשיו וברואיו על העולם. אצלם יש רק תורה, אז הרב אומר, לא, צריך להסתכל על העולם. אבל, אז זאת אומרת שהעולם הוא תורה, העולם זה המעשיו של הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולם שנתבונן בו ונראה את חוכמתו של הערך מלוקי, זה הגילוי. אז כמו שיש מתן תורה, יש מתן עולם. כמו שהתורה ניתנה לנו ללמוד בה, אז העולם ניתן לנו ללמוד בו, וזה בעצם אותו דבר, הסתכל בתורה, ולפי זה ברא את העולם. אבל כשהיה מתן עולם, להסתכל בעולם וללמוד את הקדוש ברוך הוא, הוא ניתן כבר עם ספר, שקודם כל זה מתחיל מהספר, הוא אף פעם לא ניתן בלי ספר, כי התורה נברא 2,000 שנה לפני העולם, זה גם הבנה אינטואיטיבית של, לא רק של היהדות, זאת אומרת, נגיד האסלאם, הנצרות, או גם דתות אחרות, אני לא מכיר כל כך, אני לא בקיא בכך בדתות המזרח, או האינדיאני, לא יודע, אבל כל דת מבוססת על איזה כתבי קודש, על איזה ספר קדוש, שהוא המרכז של הדת, של הקשר בין האדם לאלוהים. אז זה תמיד כרוך בספר, או סיפור, ספר זה יצירה אומר שההתחלה היא ספר ספר וסיפור. יש כמה אופנים לקרוא את את הספר ספר וסיפור שכתוב בספר יצירה, שכתוב שם ספר ספר וסיפור או ספר ספר וסיפור, אבל אני הבנתי שהפשט העיקרי זה ספר ספר וסיפור, והקריאות האחרות זה יותר כמו מדרשים, זה לא עיקר הפשט, אבל טוב, זה עוד נושא. אבל יש ספר ש היוונים, פלוטינוס, התלמידים של אפלטון, הם קוראים לבורא לוגוס, ולוגוס, הפירוש של לוגוס זה מילה. הפירוש המילולי של המילה היוונית לוגוס זה מילה, וזה גם השם של הבורא. כי בעצם כאילו הבורא התגלה כשפה, התורה זה שפה, ואיזשהו סיפור, וסיפור ושפה, ומשם התחלת ההתגלות שלו היא משם, ואז יש את העולם, ואז אנחנו רואים את זה בעולם. אבל לעבוד עם העולם לבד, אני בלי ספר, זה לא, אין כלים לזה, זה לא נברא ככה. זה כמו שמכונית לא נברא לנסוע בלי למלא דלק. אתה לא יכול לנסוע מכונית בלי למלא דלק, כי לא ככה בנו אותה. אז אתה גם לא יכול להסתכל על העולם בלי שיש לך ספר ושפה, ולהסתכל עליו ולהגיע למשהו. כי לא ככה בנו אותו. אז זה שאומרים שאברהם אבינו לא היה לו רב ולא זה, הכוונה, כי הספר יצירה, גם הרי בזמן אברהם הייתה את הישיבה של שם ועבר, למדו תורה, הם ישבו בישיבה עם סטנדרים, עם רש"י ותוספות, עם שמעון שקורב, והם למדו תורה שם שם ועבר, כי רבקה הלכה לישיבה של שם ועבר, זאת אומרת שהם היו קיימים בזמן אברהם אבינו, ואז הוא הכיר אותם, הייתה ישיבה, למדו תורה, וזרקו המחבלים והסיינים זרקו שם משהו חדש. אז אבל זה תורה כזאת שהיא לא מחייבת, היא לא, אין ברית גרוטה, בהר סיני יש ברית, זה חתונה, יש התחייבות, התחתנו עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא דרך, והתורה זה הכתובה, אז התחייבנו שם התחייבות כמו בעל ואישה, שהתחייבות להתמסרות, לנאמנות, ויש גם, כן, זה ברית. אז בברית אתה כבר מתמסר לזה מכוח שזה ברית, ואחרי שאתה מתמסר לזה כי זה ברית, זה החתונה שלך, אז אתה גם לומד. כאילו, התחתנתי עם אשתי, עכשיו אני תקוע איתה, זה המשפחה שלי, זה החיים שלי, אין לי מה לעשות. אז אני גם לומד להכיר אותה. אבל זה לא כמו שאני מתעניין באיזו אישה ברחוב, ואני אומר, אוי, מצאת חן בעיניי, בוא אני אנסה להכיר אותה. זה שונה. אז אצל אברהם אבינו זה לא היה מחייב, לא הייתה ברית. הוא רצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, היה לו צמא עצמאי לזה. אז הוא יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, הוא רצה להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה, בהר סיני זה השתנה, זה כבר נהיה ברית. אז כאילו מבחינה הזאת לא כפה עליו רק הגיגית, לא הפילו עליו ספר שאתה עכשיו אומרים לו, זה מה שיש לך, את זה תלמד, את זה תעשה, אלא הוא היה חופשי, אז הוא עשה לשמה, הוא עשה את האמת משום שאמת, והוא חיפש להבין, הוא לא חיפש לצאת ידי חובה, לקיים את המצוות בשביל לצאת ידי חובה, בשביל להיות בתוך הברית. הוא רצה להבין, הוא רצה להתחבר, אז הוא... זה כמו אירוסין. טוב, לא משנה. אבל זה כאילו, אירוסין זה כשכבר עושים את הקידושין, אבל עוד לא מכניסים, לא עושים את הניסויים, עוד לא מכניסים הביתה. אז כתוב מאורסה קהילת יעקב, אצל לאבות זה היה כמו אירוסין, בהר סיני זה החתונה. זה נכנסו לגור יחד, אז זה כבר נהיה שונה. אבל אז זאת אומרת שאי אפשר להפריד את השפה ואת הספר מהרצון שלי בעצמי להסתכל על העולם ולראות איך אני רואה את העולם ולמצוא את המקום שלי בו ולמצוא את האלוהות, את האור, את האמת שאני מצליח למצוא. אי אפשר להיות פה עצמאי לגמרי, אבל גם לא צריך להיות לגמרי לא עצמאי. עכשיו, איך, אז כשנגיד, כשכתוב פה מקום, אז איך אני מתקדם מפה? הוא נתן לי ראשי פרקים, עכשיו חכם ומבין מדעתו, צריך להתקדם עם הראש פרק הזה, להיכנס פנימה, לבנות. אז איך אני בונה? אז אם אני אומר, אני אשב לבד, אני נהיה פה בחדר שלי, ואני אחשוב על הנושא של מקום, לבד, איך שנראה לי, אני לא אגיע להרבה, אני לא אגיע להבין את תורת האריזה, אבל מצד שני אני צריך להבין מדעתי, אני כבר בתחום של פנימיות התורה, שזה התחום של אדם הראשון, של תורת אדם הראשון, שהיא לא תורה מחייבת, היא תורה שבאה מהבן אדם עצמו, מהרצון להבין. הפנימיות התורה משתפת לכל הבני אדם בשווה. היא לא מיוחדת לעם ישראל. העם ישראל הוא קיבל את התרי"ג בהר סיני כעם, אבל יחיד שרוצה להגיע לקדוש ברוך הוא. יש הרי בסוף הלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם אומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא, הנה זה פה, כל אחד מבאי עולם, שנשאו ליבו והבינו מדעו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא נתקדש קודש קודשים, והיה השם חלפו. זה מילים, הרמב״ם לא סתם אומר מליצות רטוריות, קודש קודשים, והיה השם חלפו, זה צריך ללמוד את זה עיוני, בשכל. או, יש לנו פה מישהו שיודע. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואישה מכל באי עולם. רגע, אני אנסה לפתוח את זה. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת השם, והלך ישר כמו שעשה אלוהים, הוא פרק מהצווארו לחשבונות הרבים, הרי זה התקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלפו ונחלתו לעולם ולעולם עולמים. אז הוא אומר שהרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלפו, זאת אומרת, השם חלפו זה הכוונה, זה ממש אחדות, זה פה, הרבה אנשים שאלו על הרבה מפרשים שאלו פה, אני לא שואלים את זה מפורש, אבל אני הרגשתי שזה כואב להם, שכאילו, את הגויים אתה יכול למצוא מידות טובות, אתה יכול למצוא חוכמה, אבל להיות חלק השם, חלק השם עמו, ישראל חבל נחלתו, זה שלנו, זה דרך לקחת לנו, להיות חלק ישראל עמו, כאילו, להיות יעקב חבל נחלתו, שזה חיבור כזה כמו אבא ובן, כמו בעצם. אז הוא אומר, לא, והיה שם חלקו, והוא נתקדש קודש קודשים. זה כאילו, לא קודש, קודש קודשים. הוא הגיע, זה פנימיות. אז ואין איזה מקור בחזל להלכה הזאת, וגם הרבו אומר שגוי שלמד תורה חייב מיטה, אבל פה לא מדובר על חייב מיטה, הרבו מביא, זה הגמרא בסנהדרין, הרבו מביא אותה להלכה, בהלכות מלכים, אלא פה הוא לא אומר שהוא למד תורה, נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, הוא לא למד, לא כתוב שלמד תורה, לא כתוב שקיים מצוות, רק נדבה רוחו והבינו מדעו, וזה כבר הביא אותו למדרגה של קודש קודשים, והשם חן פה זה הפסגה. וזה אין איזה מקור, והרמב״ם אומר בהקדמה שהוא לא הביא ביד החזקה שום דבר שהוא לא מגופי תורה, שאין לו מקום בחזל, שהוא מדעת עצמו, הוא כותב בתשובה, אחרי הזה אני נשבע, אני לא כתבתי בספר משהו, שום דבר שהוא דעתי שלי. יש לי דעות, ואני כותב אותם, אבל לא במשנה תורה. יש לי תשובות, אני יכול לכתוב שם את הדעות שלי, משנה תורה זה התורה. ואין שם שום דבר שהוא לא מחזל. אז הנה זה לא מחזל. יש מקומות שקצת מזכירים, שקצת זה, רבי מאיר אומר שהכל לפי הכוונה אפילו, לא משנה, אבל לזה ממש, כמו שזה, בהלכה כזאת, לא אומר, אין להם בחזל, וזה, זה, הכוונה פה זה שהפנימיות התורה היא הבנה עצמית בעצם, זה לא לימוד תורת משה, או קיום תורה מצוות, וזה מסור לכל בעולם, כי זה תורת אדם הראשון, זה ספר יצירה, זה ספר של אדם הראשון, רק שאני לא זוכר איך הגעתי לזה, אבל טוב, אני אמשיך מאיפה שרציתי לדבר, על מבין מדעתו, חכם ומבין מדעתו, אז הנושא הזה של מקום, זאת אומרת, אפשר, איך ממשיכים ללמוד מפה בדרך לימוד שהיא שונה? בגלל זה הבאתי את זה, שיש דרך לימוד של תורת משה, שלומדים את התורה, שכתובה, מה שכתוב בתורה, ומקיימים את הרג מצוות, ויש את הדרך לימוד של הפנימיות, והפנימיות נקראת מבין מדעתו, זה כמו שחובת הרובות אומר שאברהם הבין לבד ולא, וזה המעלה שלו. אבל לבד זה לא כוונה ממש לבד, אלא זה גישה כן לשפה, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת, אני משתמש בשפה, אני לא רק מציית לשפה, אני חודר לשפה. למשל, אני אדגים מה שאני מתכוון. כתוב במקום. אז הוא אומר, מקום זה מעלה רוחנית, וכשאומרים ברוך השם, ברוך כבוד השם מקומה, מדברים על זה, ויש למילה מקום גם את המובן הפיזי, אבל לא ביחס לבורא. זאת אומרת, כאילו, יש שני המשמעות, יש מקום פיזי, יש מעלה רוחנית, יש הרבה דברים שיש להם את שני המובנים, כמו המקום הזה בהר סיני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שזה גם מקום פיזי וגם מעלה רוחנית. יש דברים, למשל המקום של השולחן, אז המובן של מעלה רוחנית הוא כמעט בטל פה, הוא שואף לאפס, הוא עדיין איכשהו קיים, אבל כמעט במצב של אפס, כי איזה מעלה רוחנית יש לשולחן? יש לו מקום, הכוונה, הוא מעל הרצפה, הוא פה, בירושלים, אבל לא מדבר על המעלה הרוחנית של השולחן, זאת אומרת, זה ספקטרום כזה. המקום של השולחן זה מאוד בצד הפיזי של הספקטרום. כשמדברים קדוש ברוך הוא, אז מדברים על הצד הקיצוני השני של הספקטרום, שזה מעלה הרוחנית ולא מקום גשמי, וכל הדברים שבאמצע אז הם גם וגם. וגם הקדוש ברוך הוא, בחינה מסוימת, יש פה גם, כי אמרנו שלהגדיר אותו כמקום, הכוונה כחוליה ראשונה בשרשרת החוליות שגורמות מציאות זו כלפי זו, זה כבר להכניס אותו לסדר העולם, זה כבר הקדוש ברוך הוא אחרי הצמצום, זה לא לפני הצמצום, אז אחרי הצמצום זה גם בחינה מסוימת של חומר. מאוד בדקות, אבל עדיין, ביחס לאינסוף המופשט, זה לא מופשט, זה מוגבל, אז זה כבר, המוגבלות זה חומר, זה הגדרה, ככה אריסטו מגיד. אז יש פה גם בחינה מסוימת של מקום, שהיא מאוד מאוד לא נתפסת ומאוד דקה, אבל אני אומר, שני המובנים תמיד קיימים, רק לפעמים אחד מהם כמעט לא קיים. אז הצד הקיצוני זה המקום, ברוך כבוד השם כמו, הצד הקיצוני השני זה השולחן. וביניהם יש, כאילו, עד כמה יש את שני המובנים, אז כל מה שבאמצע יש לה את שני המובנים, וחלק לפעמים זה מודגש, לפעמים זה מודגש. עכשיו, אז הפירוש שזה הוא, יש השפעת מציאות, הקדוש ברוך הוא משפיע את המציאות, וזה המקום שלו. הכוונה זה המעלה הרוחנית שלו. אז למה כתוב ברוך כבוד השם ממקומו, המלבים שם אומר משהו, ברוך השם על זה שהוא מהווה את המציאות. זה הפירוש של הפסוק. זה מתאים לרמב"ם. המלבים מאוד עבד עם הרמב"ם. אז למה כל זה מקום? היה אפשר לכתוב, ברוך כבוד השם על מעלתו, על מדרגתו, על היותו מהווה את המציאות. אפשר למצוא מילים בסגנון תנכי, אני לא רוצה להתאמץ על זה עכשיו, אבל אפשר למצוא מילים חוץ ממילה מקום, שמתאימות לסגנון התנכי, שהכוונה שלהם שהקדש ברוך הוא, הוא התחלת המציאות, הוא המעיין, הוא המקור, הוא התחלת השפע, הוא מהווה את העולם, הוא כוח של כל הכוח, הוא האלוהים, הוא כוח, ויש פסוקים שאומרים, ברוך שהוא אלוהי האלוהים, הוא בעל הכוחות כולן, זאת אומרת שגם כן המשמעות של זה, שהוא הראשון בסדר המציאות, אז למה דווקא מילה מקום ולא מילים אחרות? ואז אפשר לשאול את זה, מה יש מיוחד במילה מקום? עכשיו, גם המילה מקום, גם כל המילים פה, חלק מהנושא הזה, למה הוא בחר דווקא אותם? כי זה מילים שנמצאות במעשה מרכבה. הפסוק ברוך כבוד השם פה הוא בעצם שייך ל... הוא ביחזקאל ג' הוא חלק, הוא הסיום של מעשה מרכבה. רש"י אומר שם שההסתלקות של חזון יחזקאל של המרכבה, ההסתלקות היא בפסוק הזה, ברוך כבוד השם ממקומו, שזה כאילו הפסוק המסכם, המסיים של מעשה מרכבה. וכל היריעות ישאל אחותה, אז שם יש כנפי הקרובים על הכנפיים שהן חוברות ישאל אחותה. אז אדם ודאי שם, והנה על הכיסא כמראה כמות אדם, ויש שם כיסא, הפרק הבא היה על כיסא. זאת אומרת, עם כל שם זה המעשה מהקבע זה סוג של מפתח למילים, לראות את ההקשר שלהם שם, באיזה מובן הם שם, בתוך המקום של המילים שם, איך הן מתחברות שם למערכת, ואז מקבלים ממד אחר של המילים האלה, מה יש במקום שאין במילה אחרת שמציינת את זה שהוא מקור המציאות, הוא החוליה הראשונה בהשפעת המציאות. וגם, זה מה שדיברתי על שפה, שהשפה היא לא תיאור חיצוני של המציאות, אלא להפך, השפה היא התחלה וממנה נבראת המציאות. אז השפה מלמדת אותי לראות המציאות, לא שאני רואה את המציאות מהסתכלות על המציאות, ואז אני משתמש בשפה להגיד את מה שראיתי, אלא אני רואה בשפה, דרך השפה זה הכלי של לראות המציאות. אז אם, כמו שבמציאות אפשר להיכנס פנימה, אז גם למילה מקום אפשר להיכנס פנימה, מאיזה שורש היא? אם יש שורש קיים, אם יש שורש קום, ויש פסוקים על קום הישראל, על אהרון, ומה זה קיים, יש המון פסוקים על קיים, ולמה דווקא, אז מה זה השורש הזה? אז זה קוף יוד מם, אז מה, או יש יקום, וכל היקום אשר לרגליו, אז אפשר לבדוק, אם אנחנו מדברים על שפה, אז זה להיכנס לשפה, יש לשפה שורשים, זה, והשורש יש לו אותיות, אז מה זה השורש קוף יוד מם, אז מה זה קוף, מה זה יוד, מה זה מם, מה הן אומרות, ומה הצירוף שלהן אומר, כבר מגיעים פה לקבלה, כי הקבלה זה בעצם לחדור לשפה, זאת אומרת, אם אנחנו מבינים, שהשפה זה לא רק כלי להעביר אינפורמציה, שאני, יש עולם, יש לי עיניים שכליות כמו עיני בשר, אני רואה את העולם, אני רואה שם משהו, ועכשיו יש לי אינפורמציה שראיתי, ואני רוצה לספר אותה, לכתוב אותה, להעביר אותה, אז אני לוקח את השפה ומשתמש בה ככלי להעביר אינפורמציה. זה שפת מחשב ש-1-0-0-0-1-0-1-0 זה מעביר אינפורמציה. השפה באמת היא לא רק זה. היא להפך, 2000 שנה לפני בריאת העולם, יש את השפה. אז אם אני נכנס לפנימיות העולם, אני נכנס לפנימיות השפה. אז איך נכנסים לפנימיות השפה? אז קודם כל רואים את השמה, את המובנים השונים של אותה מילה. ואם מסתכלים על כולם ביחד, זה כמו שיש את התמונה של עין ימין ועין שמאל, אז ביחד זה נותן לי תלת מימדי, זה נותן לי עומק. כאילו סטריאופוני כזה, אז אני רואה את כל המובנים של מקום, יש מקום פיזי, יש מקום רוחני, ברגע שמצרף אותם, אז התפיסה שלי במילה מקום היא תלת ממדית, היא נהיית בעלת עומק, יש זה, אז מה משותף לשני המובנים, מה משותף לגופני ולמופשט, אז זה מכניס אותי לאיזה דבר שהוא, אם המשותף גם לגופני וגם למופשט, אז הוא מעבר, הוא מעל ההפרדה בין גופני למופשט. כי הוא משותף גם לזה וגם לזה, אז הוא באיזו נקודה שהיא כוללת גם את המופשט וגם את הרוחני, ובגלל זה יכול להיות משותף גם. זאת אומרת, הוא מעל הפיצול בין הגופני למופשט, שזה הפיצול של שבירת הכלים, זה... בפרק ב' הפיצול היה בין השכל לכוח הדמיון, שזה זה, 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 כוח הדמיון הוא זה החושים, זה החלק שתופס את הגשמיות, והשכל האמת תופס את המושכלות, המופשטים, והשפה, אם יש בה מובן גשמי ומובן מופשט, זאת אומרת ש... איך היא יכולה לאחד את שני הדברים? כי היא כוללת עם משהו גבוה מעל שני הדברים, מעל הפיצול, ויכולה להחזיק אותם כאחד. אז השפה היא בעצם, כשמסתכלים על השמות המשתתפים, זה חיבור של הפיצול של שבירת הכלים. וזה התחלה של כניסה לשפה, שהוא אמר פה על מקום, שזה גם מקום פיזי וגם על הרוחנית, אחר כך יש את הכניסה לתוכיות של השפה, לפנים של השפה, שזה חלק אחד עם הכניסה לפנים של העולם. אז השפה מורכבת משורשים, ומשימוש במילה פה ופה ופה, ואני מצרף את כל המקומות, ואני רואה מה משותף להם. וטבלת היסודות, המפתח, זה המעשה מרכבה. זה 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 ששם כל המילים שהן בשורש הן נמצאות שם, והמילים האחרות הן ענפים שלהם, וכל המילים פה זה מילים של מעשה מרכבה. המפרשים האפודי והשם טוב הם מביאים, המפרשים המודפסים, הקרסקס שם, מה שיש בדפוס הרגיל, הם די עובדים על זה, להראות, גם אברבנאל עוסק בזה, כל מילה פה איפה היא במעשה מרכבה. ואז אם אני חודר למילה, אז אני מחפש מה יש במקום שאין במילים אחרות שמצנות את אותו מובן. אז אני חייב להגיע לשורש של המילה, בשביל לעמוד על באמת מה יש שם. והשורש מוביל אותי לאותיות, כי מה השורש, אם אני רוצה להבין מה יש בשורש הזה שאין בשורש אחר, אז נגיד הוויה, יש להיות מקום ויש, אז מה ההבדל, כאילו, אז אני בסופו של דבר משנה, גם בזה אני צריך להיכנס לאותיות עצמם, ואז צריך להבין מה זה אותיות, מה כל אות, ואז הצירופים של האותיות, ולהבין את האותיות זה בא מלהבין את המילים, זאת אומרת, נגיד בקבלה כתוב שהאות הזאת יש לה משמעות כזאת, צדיק זה צדיק, אז יש כבר עולמות שלמים על האות, שהצדיק יש לו יוד, והוא מסתכל לשם, אז מאיפה כל הידיעות האלה על הצדיק? הסולם של חכם המבין מדעתו, זה פשוט לראות את המילים בתורה, שיש בהם צדיק, לראות את השורש שלהם, שהוא מכיל את המילה צדיק, להבין את המילה, ואז להבין את המובנים השונים שלה, את השמות המשתתפים, ולראות איך הם ביחד מחוברים. ואז מזה אפשר להגיע לשורש, ומהשורש אפשר להגיע, אז אומרים, השורש הזה יש בו את הצדיק בהתחלה, באמצע, בסוף, יש משמעות למקום, אם הצדיק היא בהתחלה, אז היא יותר דומיננטית, זה מובן, אז אני לוקח שורשים שהצדיק שלהם, שיש להם צדיק בהתחלה, שהיא הדומיננטית בהם, ואני לוקח את כל השורשים, ואני מבין מה התוכן של המילה, ואז אני אומר, מה יש בצדיק, שהוא עושה את העבודה גם במילה הזאת, וגם במילה הזאת, וגם במילה הזאת, שבכולם מתחילות בצדיק, השורש שלהם. אז איפה אני רואה שהצדיק עושה משהו משותף בין המילים, שהוא בא מהצדיק שלהם. ואם אני מבין טוב את המילה, אז אני מבין טוב את השורש. אם זה שאני לוקח את כל המובנים של השמות המשתתפים שלה, ואז אני מגיע מזה לשורש שלה, ואני מחפש, אני מנסה לתפוס מה יש בשורש, מה הצירוף אותיות הזה, ואז אני רואה שורשים אחרים עם אותם אותיות, ואז אני רואה מהמשותף מה העניין של צדיק, וכך עובדים עד שמגיעים להבנה מה זה צדיק, ואז זה מפתח, עכשיו כל מילה, אני אראה את השורש שלה, ואני אראה את האותיות שלה, ואני יודע מה האותיות אומרות, אז יש לי כבר תפיסה במילה, אז זה מה שאומר, שאתה תדע להבין את כל המילים בתורה שלה, מהמפתח הזה. והמילים של מעשה מרכבה זה בעצם, זה איזשהו טבלת יסודות שאחר כך הכל מורכב ממנה. אז יש הרבה מילים ותמיד בסוף אם תגיע איתם למקום של מעשה מרכבה, אז, או באיזושהי צורה עקיפה, אז כאילו, אז זה נגזר גם המובן של המילה הזאת. אז זה פה עבודה, זאת אומרת, זו עבודה של חכם ומבין מדעתו, כי זה חיפוש, אתה לא לומד את הטקסט בצורה הזאת שכאילו, אני שומע, אני תלמיד, אני יושב על הכיסא בכיתה, ואני אומר לשפה, לתורה, בוא תספר לי, בוא תגיד לי, תגיד לי דברים, מה יש לך להגיד לי? אני שואל את משה רבינו בהר סיני, אתה מביא לי תורה, בוא, אני יושב ואני שומע. תספר, תגיד. שמעתי, הבנתי, יופי, תודה, שלום. זה נקרא שהוא לא חכם ומבין מדעתו. אלא הוא יש שפה, הוא מבין אותה, הוא מדבר בה, הוא שומע, וזהו, שמע. ואולי גם מבין, אבל מבין מדעתו, זה מה שאנחנו מדברים פה, שהוא לוקח את השפה עצמה. התורה זה קודם כל שפה, זה... זה קודם כל, זה א' ב', זה המילים, ואז המבין מדעתו זה שהוא לא עובד בלי ספר, אבל הוא לוקח את הספר והוא מטפס עליו, כמו שתינוק מטפס על אמא, תינוק שרק היום נולד, או קופיף קטן שנולד, הוא מתחיל לטפס על אמא שלו, הוא מחפש מאיפה הם קים פה. אז גם יש לי פה טקסט, אז אני יכול להתחיל למשמש בו ולחטט בו ולבדוק אותו ולחפש איפה אני מוצא פה לינוק. אז אני מדעתי מטפס על הטקסט הזה, אני מדעתי חופר בטקסט הזה. אני עושה פה את העבודה מהעצמה שלי, מהיכולת הבנה שלי, מהחיפוש שלי. אני מביא את עצמי. אני לא רק ארכיגיגית, אני לא רק שומע, אני חוקר. יש לי חיפוש, יש לי צמא, אני מחפש את האמת, אז אני מתחיל למשמש, לחטט, לסחוט, לחלוב, לפרק, להגיע לאטומים, למולקולות, ליסודות, איך זה בנוי, מאיפה, מה זה הדבר הזה. אז אני פה עושה עבודה של מבין מדעתו, של חוקר את השפה, לא רק מקשיב לה. אז זה הבדל בין מי שהוא לא מבין מדעתו למי שאין מבין מדעתו. אז אני אומר, להבין מדעתו זה לא הכוונה להיות בלי ספר, לבד, אני מול המציאות, ואז אני חכם מבין מדעתו. זה לא עובד. אלא יש ספר, אבל אני מתייחס לספר כחכם מבין מדעתו, לא כרק שומע פסיבי. אז אז זה הכוונה פה, שהרמזים האלה שהוא נותן, זה פתחים שאתה יכול להיכנס בהם, והוא עוד ילמד אותנו, שדרך השפה מגיעים להיכנס לדברים, ואז אז הפרקים עובדים, כחכם מבין מדעתו, שהם פותחים באדם את הדלתות, ויכול להיכנס בהם. אז זהו, זה עבודה פה של הנמשל של הספר, לקחת את ראשי פרקים ולעבוד עליהם, והוא קצת נותן עוד בהמשך, הוא כל פעם מלמד עוד משהו באיך חכם מבין מדעתו עובד עם הדברים האלה. הוא נותן עוד כלים, הוא נותן עוד גישה, עוד איך עובדים, הוא מלמד את זה, אבל כל פעם קצת, ועדיין הוא משאיר, זה כאילו, הלימוד שהוא מלמד, זה כמו שהוא מלמד, יודע מה, אני אתן הרצאה בנהיגה, תיאוריה או טיפוס הרים, אני נותן הרצאה איך מטפסים על הר, אבל זה עוד לא אומר שאתה לטפס, אתה תטפס לבד, כן, או שטיפול, או שתחזיק, או שתמצא את הדרך איפה לתפוס, אז עדיין אתה לבד שם. זה לא, הוא לא עושה את העבודה הזו במקומך, ומביא לך את זה לאוס, ומחיה אותך בקפית, אבל הוא נותן לך גישה, איך לעבוד לבד, איזושהי הדרכה. אז הוא פעם מוסיף עוד נקודה בזה. הוא זורק את זה טיפות-טיפות. אז אז ככה אני מבין מה שהוא כותב פה, שהוא אומר, אני לא בא ללמד שפה, אני מניח שאתה יודע את השפה. אז מה אני כן עושה? הוא הרי כן מלמד שפה. אז הוא אומר, אני מלמד אותך לענייני השם הוא מועילים לפי ענייננו. זאת אומרת, אני מלמד אותך שפה באופן שהועיל לך להיכנס לפנימיות. השפה ישר שלך להיכנס לפנימיות. הלימוד טקסט הוא דרכו נכנסים לפנימיות, אי אפשר לדלג על זה. אבל אומר, אני בא ללמד לך שפה כשער להיכנס לפנימיות, ולא שפה לשם שפה ולהישאר בשפה, ורק להקשיב לה, אלא לעבוד איתה להיכנס פנימה. בגלל זה אומר, אנחנו נפתח שער, נפתח שער זה הכוונה, אני פותח את שער, ואתה תיכנס פנימה. רק ללמד שפה זה, ללמד להקשיב לשפה, אז אתה נשאר בחוץ. אז הוא אומר, אם אני אלמד לך שפה בצורה כזאת, שמועיל לפי ענייננו שלהכנס אותך לפנימיות. וזה המשל של שער, ששער זה להיכנס למקום. אז באופן כזה אני מלמד את השמות המשתתפים. בשביל שזה שרת את מה שאני רוצה, את העניין שלי להכניס אותך לפנימיות, ולא רק להשאיר אותך כמקשיב לשפה ומבין מה שאומרים לך, זה הפירוש ששפה בשביל שפה. מדבר איתך באיזה שפה, אני מדבר איתך עברית, מה אתה לא מבין? הם מלמדים אותך עברית, תבין מה אמרתי את זה. זה שפה בשביל שפה, לא זה מה שאני עושה פה, אלא אני, את החלק הזה שאני מדברים איתך עברית, תבין מה אמרתי לך, אתה כבר יודע, מדברים לא פה על מתחילים, על של בכיתה א', אלא איך עכשיו מהשפה אתה פותח שער, ואתה מועיל מזה לעניין שלנו, להיכנס הפנימיות דרך השפה. טוב, אני כל פעם אומר, כבר הגיע הזמן לסיים, אני רק אומר משפט אחד, ששכל עיוני שמגיע לאמת, הוא לא חייב להיות מתוחכם, הוא לא חייב להיות למדני, הוא לא חייב להיות איזה מובריק או איזה גאון, אלא נגיד, יש איזה סיפור שסתם, זה דוגמאות שקורות כל הזמן, פשוט הזה למדתי אצל רב, רב אורי קלרמן, היה ראש ישיבה ברכסים, כשהייתי צעיר, וקיבלתי ממנו הרבה, וזה לפני הרבה שנים, הוא סיפר שהוא, הוא היה שומע רדיו רק את החדשות של חצות הלילה, אחרת זה סתם בלבול מוח וביטול תורה, אבל את זה היה שומע. היה חשוב לו להיות מחובר לעניינים. אז לא היה אינטרנט, גם לא היה מייתד נאמן, המודיע לא היה מעניין. אז הוא שמע חדשות, זו הכפירה שלו. אז הוא שמע שסיפור שהייתה מנקה בבנק ישראל, היא מצאה חבילה של שטרות כסף, והם היו מיועדים לגריסה, והחזירה את זה, וזה הרבה כסף. אז שאלו אותה למה החזרת, הרי זה לא שמישהו עכשיו יסבול, זה לא שאת גונבת לבן אדם, ואז הוא קורבן והוא מסכן, אלא זה הולך לגריסה, אם תקחי את זה, אף אחד לא ידע, אף אחד, זה לא איזה כלל אף אחד. אז היא אמרה, אבל זה לא שלי. אז, וכל פעם זה דוגמה לשכל עיוני, פשוט היא רואה בעיני השכל את האמת. זה לא שלי, נקודה. לא צריך להיות פה מתוחכם. אז גם האישה הזאת, היא התחילה מהשפה. זאת אומרת, המושג של שלי, לא שלי, הוא לא בא לה מהמציאות, הוא בא מהשפה. בגלל שיודעת שבשפה יש דבר כזה, מה ששלי, זה, המילה אומרת, זה מחובר אליי, זה אחד איתי, זה חלק ממני. אז זה כבר מעמיד את הכסף הזה, כי משהו שהוא לא, הוא לא שייך אליי. אז זאת אומרת שגם ברמות האלה, השפה מתווכת בינינו למציאות, אי אפשר, בלי שפה היגנית, אני לוקח את הכסף. בשפה יש את המילים, לגנוב, שייך, זה בא מהשפה, במציאות, אצל הבעלי חיים, אין את זה. תינוקות גם. התינוק אחד רואה בידיים שהתינוק יש צעצוע, אז הוא נסה לחטוף לו, אז אומרים, הוא גם רוצה, עד ייקח לו. אז הוא בוכה, כאילו לקחו, כאילו התינוק אומר, אני ראיתי את זה, זה מעניין אותי. אז אני אשחק בזה, עכשיו אתם אומרים לי לא לשחק בזה, אז אתם עושים לי עוול, אתם גונבים לי, אז אני אבכה. למה שאני לא אשחק בזה? אז מה אם הוא עכשיו משחק? זה לא מעניין אותי, אני לא רואה את זה, אני לא מבין את זה. חתול שחוטף לחתול השני חתיכת דג שהוא מצא, הוא לא תופס שזה לא שלו. יש פה דג, אני רוצה לאכול, אז אני אוכל, מה קשור שלי לשלי, מה זה קשור? איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה בדג שכתוב עליו? לכל כדור יש כתובת, אז מה, לכל זנב של דג יש כתובת, זה לחתול הזה, זה לחתול הזה? לא, אז אני רואה אותו, אני אוכל אותו, מה, אין דבר כזה שלי, לא שלי בכלל. זאת אומרת, האישה הזאת היא ידעה עברית, היא ידעה שפה, היא ידעה שיש את המילים שלי, היא ידעה שאת המילה לקחת מה שלא שלי, שזה גניבה, אז דרך השפה הגיעה לזה. זה, האדם הוא מדבר, בגלל זה הוא לא גונב. בעלי חיים הם לא מדברים, אז הם גונבים ועוד איך. הם גונבים בגדול, כאילו, אין את זה בכלל את המושג. הם כל כך גנבים שהם אפילו לא מבינים, הם לא מבינים שהם גנבים. מרוב שזה פשוט אצלם, שאני אקח כל דבר שאני יכול לקחת, בלי קשר משום דבר, אין שלי שלך, מה שאני לא יכול, אני לא קח. אז אדם מדבר, הוא מתחיל לתפוס שיש שלי, יש שלך, כן, אני יכול לקחת, אני לא יכול לקחת, שייך לי, שייך לך. אז אני אומר, גם ברמה הכי פשוטה, אנחנו עובדים עם השפה, אנחנו לא יכולים... כן, טוב. זה קשור, כאילו, השכל העיוני לבד הוא שכל שותק, הוא רואה את הדברים, הרמב"ם אומר שהוא בלי מילים, אבל... השכל המילולי הוא מתפתח לשכל עיוני והוא נשאר הבסיס שלו למרות שאנחנו לא רק במילים, לא רק בשפה, אלא אנחנו עוברים לתוך, עדיין השפה נשארת שם, היא לא מתבטלת. זה, זה השכל הרעיוני מתפתח מהשכל המילולי ונשאר עם המילים רק בצורה עיונית. טוב, הנושא הזה מאוד עמוק וגדול, אני גם לא רוצה יותר מדי, אי אפשר להקיף אותו, זה לא נגמר עם זה.
כאילו, תלוי בו, כאילו.
מה?
השכל העיוני הוא, כאילו, אתה מתכוון למה שהוא תלוי בשכל המילולי?
כן, אנחנו כמה פעמים דיברנו על זה, זה התפתחות שלו.
כן, נכון,
דיברנו. זה לא משהו שונה, אלא אתה לוקח את השכל המילולי שהוא רק עושה חשבונות, ואתה משתמש במילים האלה, בחשבונות האלה, אתה עוצר אותן, אתה משתחרר מהחשבון, זה שלילת התארים, ואתה אומר, כל השפה היא בעצם המספר של השפה, אם השפה הזו יש ספר, ספר וסיפור, המספר פה מעבר למילים. הקדוש ברוך הוא עצמו מעבר לכל מילים, וגם הבריאה שלו מעבר למילים, אבל עדיין המילים זה קשור קצת למה שדיברנו, שהתיקון הוא לא מבטל את השבירה. זאת אומרת, לתפוס בלי מילים בכלל זה בעצם השלמות. אבל המילים הם גם מנתקות וגם מחברות ביחד. כאילו, התורה שהייתה לפני בריאת העולם באש לבנה על גבי אש חורה, באש חורה על גבי אש לבנה, זה לא היה מילים, זה היה, הרמב"ן אומר שזה היה אותיות צמודות, שאיך שלא תחלק אותם זה הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומתן תורה זה החלוקה של האותיות הרצופות האלה, גוש אותיות רצוף בלי שום הפסקה, להפסקות, ואז זה נהיה מילים וזה נהיה שפה. אז השפה במובן הזה היא אחרי השבירה, היא בשביל התיקון. טוב, לא ניכנס לזה עד כדי כך, אבל בגדול יש פה עוד פעם את המשחק, המילה, השפה גם מפרידה וגם מחברת, והשכל העיוני הוא שונה מהשכל המילולי, אבל הוא בעצם התפתחות שלו עצמו, הוא לא משהו אחר. השכל המילולי זה לראות רק את ה... להשתמש בשפה, לא בשביל לראות את מי שכתב אותה, את מי שמדבר בה, לא להסתכל איתה למעלה, אלא לראות איך אני מספק את הצרכים שלי דרכה. אז זה השכל המילולי במצב הלא מפותח. וההתפתחות שלו היא לא להשתמש ב... השכל המילולי זה גם אם זה מעיפים חלליות לחלל וממציאים טלפונים, וזה הכל חשבונות של חישובים, זה השכל המילולי, שאפשר מזה להמציא תרופות ולבנות טכנולוגיות. אז אני אומר, כל זה לספק את הצרכים הכי פשוטים, הכי חומריים, הכי חסר משמעות. אז תסתכל עם זה למעלה ותראה שבשפה הזאת מישהו מדבר בה, והוא עצמו מכניס את עצמו לשפה והוא מעל השפה, אז בשפה יש שתיקה, כי הוא מכניס את עצמו לשפה והוא מעל השפה שם את האינסוף. אבל הכלי שלך להגיע לשם זה דרך השפה. אז...
כאילו, אני איפה מה ששמעתי עד היום אולי, או שהבנתי את זה, כאילו מה שאתה אומר, רק שהבנתי שהשכל העיוני הוא כאילו משהו שקיים, רק השכל המילולי הוא מפריע לנו, ואנחנו מגיעים דרכו לשכל העיוני, אבל הוא לא תלוי בו.
לא, זה לא בדיוק.
אבל הוא תלוי בו.
כן, כי הרי הרבי ובן סינה, גם הרמב"ם, גם ברמב"ם, שהשכל הטבעי, המילולי, הוא נקרא שכל בכוח, והשכל עיוני הוא שכל בפועל. ובפועל זה ההתממשות של, הבכוח זה אפשרות, זה הזרעים, ובפועל זה הצמיחה של הזרעים האלה. אז השכל העיוני הוא יציאה אל הפועל של מה שהיה בכוח בשכל המילולי. זאת אומרת ש... זה לא רק שהשכל המילולי מפריע, מה שאתה אומר זה גם נכון, זאת אומרת, השכל המילולי יש לו שני אופנים, יש בו הסתכלות למטה והסתכלות למעלה. הסתכלות למטה זה להשתמש בו לצורכי עצמי, במובן עצמי הכי גס, הכי פשוט, הכי קטנוני, הכי... שאני ארוויח כסף. והסתכלות למעלה זה להגיד, יש מילים, יש שפה, מישהו מדבר בה, מישהו מספר בה, מישהו בנה את העולם לפי השפה הזאת, והוא גילה את עצמו דרך השפה הזאת, שהיא גם הגילוי שלו בעולם, וזה, רואים את השפה ורואים מן החוכנתו שאין לה ערך ואין לה קץ, שזה אינסוף, שהוא בשתיקה, לאחד הוא מיד תהילה. והשקט הוא עובר אלינו דרך השפה. כתוב שלא לא בכל, לא ברעש השם ולא בכל, אלא בכל דממה דקה. מה זה כל דממה דקה? איך לדממה יש כל? ולמה הדממה צריכה קודם רעש? ורק אז, כאילו, יש רעש, יש רוח, ואז הדממה. למה אפשר להתחיל מהדממה? כי אתה משתמש בשכל מילולי, במילים, אז יש לך רעש, יש לך תנועה, ויש לך קול. ובקול הזה אתה מנסה לתפוס את הדממה. אם... אז זה מורכב, זה כאילו, נגיד אתה כותב שירים, אז בשירה יותר מתגלה, שבעצם יש לך איזה שקט בפנים, משהו שאין לו מילים, איזה מהות שהיא מעבר למילים, אבל בלי מילים היא לא תתממש. והמילים הן בעצם הסתכלות למעלה, להכיל את הלא מילולי לתוך המילים. ובגלל זה שירה זה מילים שבורות, כי היא מאוד גבוהה, היא יותר גבוהה מפרוזה, מסתם שפה רגילה. שפת שירה זה שפה אחרת משפה רגילה, פשוטה. והיא בעצם במושגים של שפה פשוטה, השירה זה שפה פשוטה, שבורה. כאילו, אתה מחבר מילים שלא קשורות אחת לשנייה, והם לא, אין להם מובן ברור. סתם מיני, אתה, כאילו, מילים כאלה, אתה מבין? אתה קורא שיר, כאילו, כמו שאתה קורא עיתון. נו, מה באת להגיד לי, תכלס? מה אתה מספר לי פה? שלא יודע מה, ירח, כמו, יש את השיר הזה, הלבנה חולצת שד אל קיר הבית שמנגד. יופי, מה אמרת לי? שראית ירח, חצי מוסתר את הבית, יופי, מה? מה, איזה מין טקסט זה, מה זה אומר? אז כאילו, זה טקסט שבור, מקולקל, הוא לא עובד טוב, הוא לא נוסע טוב. כי הוא כל כך חסוד מסתכל למעלה, ולחפש את השתיקה, ולחפש את מה שמעל המילים, אז הוא כבר כזה, בעצמו לא מאורגן, הוא כבר נשבר בתוכו, כטקסט פשוט. מה התכנס, איך המילים מתחברות, מה הם אומרות, מה ההיגיון? אז כי זה מאוד גבוה, וזה מאוד קולו רק להסתכל למעלה, לשתיקה. השירה מכילה שתיקה, בגלל זה המילים שלה כל כך מקוטעות, כל כך לא מתחברות. השתיקה היא בין המילים, בין מילה למילה. אז זה היחס של שכל מילולי לשכל העיוני, הוא כלי, שהוא מסתכל למעלה. והוא כמה שיותר כלי, הוא נהיה יותר בעייתי, זה מה שרבן היה מגמגם, היה כבת פה, הוא לא באמת היה מגמגם, אלא הוא לא רוצה את המילים, כי השתיקה, האינסוף, זה כל כך הרבה של להכניס את זה למילים, אז זה כבר מין, התורה נקראת שירה, הוא היה צריך מישהו שתרגם את זה לפרוזה, אז היה צריך עוד את הארון, שיבין אותו ויעזור לו לנסף את זה. בסדר, אז אולי זה טוב.
אולי טוב, שפה.